כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
יכול שהוא ממעט לדבר עם החברים לעבודה, הוא נמנע מליזום שיחות איתם. הוא נכנס לדוגמה... למפגש חברתי או במסדרון עם אנשים, הוא לא פונה אליהם. בהדרגתיות הוא גם רואה את עצמו כאדם לא ראוי חברתית, כאדם שהוא לא מספיק בעל ערך. כל מיני מחשבות לא הגיוניות עוברות לו במוח, והן נראות בעיניו כמציאותיות. גם יש לו התנהגויות, לדוגמה התנהגות של הימנעות, הוא נמנע ממפגש עם חברים, או התנהגות הפוכה בדיוק מן הקצה לקצה. פעם בכמה זמן הוא פתאום מגיב בצורה של חוסר טקט, בצורה בולטת מאוד. אפילו יכול להעליב אנשים אחרים, ופתאום זה פורץ מתוכו. לא שזה לא בר שליטה, אבל זה עם עוצמה גדולה מאוד. מה קרה? מאוד יכול להיות שהאדם הזה נמנע מכל מיני סיטואציות. לדוגמה, מבקשים ממנו משהו והוא מרגיש שזה קשה לו, אבל בכל זאת הוא עושה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמו שאומרת הגמרא, הרחמנים, מישהו רחמן יותר מדי, חייו אינם חיים. גמרא מסכת פסחים. ויום אחד האדם הזה מרגיש שזהו, הוא צבר יותר מדי, הוא פתאום כועס. והוא מגיב בחוסר טקט, בצורה לא נימוסית, לא נעימה. האדם הזה מתפקד בצורה... שהיא לא בריאה, היא פוגעת בשגרה של האדם. אז בואו נדבר קצת על החוסן הנפשי. מישהו בעל חוסן נפשי, אין הכוונה שהוא קשוח. מי שחזק בנפשו, לא צריך להפוך להיות רובוט, או להיראות כאדם עם חיצוניות קשוחה מאוד. אדם חזק בנפשו, זה אדם שיכול לחייך, יכול להיות נחמד, יכול להיות גמיש, אלא שהוא מתנהג על פי הערכים שלו. לפעמים גם בקנאות. כמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ, יש זמנים שאברהם אבינו היה אוהב את ישמעאל, והיה זמנים שהיה שונא, והכל נעשה מתוך בחירה בהתאם לנדרש לערכים. כאשר אנחנו מדברים על אדם עם חוסן נפשי, אנחנו לא מתכוונים שהאדם אמור להתעלם מהרגשות שלו. אין הכוונה שהאדם ידכא את הרגשות, אלא יהיה מודע אליהם, יהיה ערני אליהם. חוסן נפשי, הכוונה להיות ערני לרגשות. פה אני מרגיש מתוסכל, פה אני מרגיש רצון להתנקם, פה אני מרגיש קנאה, פה אני מרגיש לחץ. להכיר את הרגשות ולתת להם מענה, זה או אחר. כמובן לא שלילי ולא שפוגע באדם או באחרים, אבל כן להיות ערני אליהם, לא לדכא את הרגשות. עדיין חוסן נפשי, זה לא אדם שאין לו תלות באנשים אחרים. עדיין חוסן נפשי הוא לא אמור להכריז, לי אין צורך בעזרה מאף אדם, לא רוצה עזרה, אני מסתדר הכל לבד. זו לא עדות לאדם עם חוסן נפשי. עדיין חוסן נפשי הוא גם לא נאיבי, הוא אומר הכל יהיה טוב, כל הזמן זה בסדר, אל תדאגו. ואז כעבור כמה זמן הוא שם לב שניצלו אותו, פגעו בו, ניצלו את התמימות שלו, ואז האדם הזה הופך מלהיות נאיבי, להיות פסימי בצורה מוגזמת. והוא לא שם לב שאז, כאשר הוא היה נאיבי, הוא כבר אז טעה. הוא לא היה אמור לומר לעצמו, הכל טוב, הכל יהיה טוב כל הזמן, ובשם זה לאפשר לאנשים אחרים לנצל אותו. אם אז הוא היה אומר לעצמו, הכל טוב, כן, יחד עם זאת, אני גם מדרש להגן על עצמי, לראות מהם הצרכים שלי, הזכויות שלי בכל סוגי קשרים בינו לבין אנשים אחרים. אז הוא המפתח חשיבה בריאה, חשיבה חיובית. כך יהיה קל לאדם לעמוד במצבי לחץ, להתמודד עם משברים, להיות שבע רצון יותר מחיי השגרה והיום יום שלו, כי הביצועים שלו יהיו משופרים יותר. אחד מהדברים הטובים והחשובים שעושים אנשים עם חוסן נפשי, הם מתרכזים בעשייה שלהם. לא מבזבזים זמן על רחמים עצמיים. רחמים עצמיים הם כמו תרופה מרדימה. הם תרופה מרדימה, אבל זו לא תרופה. זה ממכר, מעניק הנאה מיידית, מרחיק את האנשים הרעים מאיתנו, את ההרגשה הרעה, אבל אז האדם לא לוקח אחריות על החיים שלו. בני אדם חווים כאב או עצב בחיים, למרות שהעצב והכאב הוא מובן, אבל להישאר במצב הזה שוב ושוב, להתלונן על חוסר היכולת, חוסר העזרה, חוסר התמיכה, חוסר השליטה, זוהי הנטייה של האדם להיות קורבן. הוא מאמין שרק אצלו הבעיות הולכות ומצטברות בקצב מהיר כל כך. הוא בטוח שאף אחד מלבדו לא יכול להבין כמה הוא סובל בחיים. האדם הזה מעדיף להימנע מפעילויות ומעשייה, ממפגשים חברתיים. כי רק הוא, בתוך הכאב שלו, הוא חייב להתרכז בזה, חייב להישאר בזה. הוא נוטה לספר לאנשים כמה רע לו. האנשים האחרים יספרו לו, אתה יודע, רע לי, רע לי בחיים. הוא מיד יאמר, לך רע? חכה חכה, בוא תשמע כמה לי רע. האדם הזה ודאי מתקשה למצוא משהו להיות אסיר תודה כלפיו. הוא חושב שכולם זכו לחיים מאושרים ורק הוא לא. הוא לא מבין, אגב, למה כל העולם נגדו כל הזמן. אותם רחמים עצמיים הם נהדרים לאדם בשביל להרחיק מעצמו כל יכולת לגלות אחריות. זה הארס שברחמים העצמיים. כמה הדברים סותרים למה שאמר רבי אלעזר בן דודאיה, אין הדבר תלוי אלא בי, ומעשיך שלך יקרבוך. אומרת הגמרא מסכת יבמות בדף תזיין, רבי דוסה בן הרקינס בסוף ימיו כבר הוא לא רואה. עלו אליו כמה התנאים, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. נכנס רבי יהושע והושיב אותו רבי דוסה על מיטה של זהב. לאחר מכן הושיב את רבי אלעזר בן עזריה גם כן על מיטה של זהב. כשנכנס רבי עקיבא, שאל עליו רבי דוסה, מי הוא זה? אמרו לו, זהו רבי עקיבא. אמר רבי דוסה, אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? שב בני, שב, ירבו כמותך בישראל. למה דווקא על רבי עקיבא אמר ירבו כמותך בישראל? אומר הגאון הרב זילברשטיין רעיון נהדר. רבי עקיבא נתעלה, נתגדל להיות תנא. איך? בעמל, ביגיעה. מבלי שהוא שמח על ייחוס וסיוע האבות. כמובן שום תנא לא יכול לומר שהתורה היא ירושה לו. אבל בכל אופן ישנה איזושהי תחושה שיש לי ייחוס ואני מחויב לכך. או גם אם אני לא מתייחס אל הייחוס, בכל אופן, מי שאין לו שום ייחוס ושום סיוע, הוא ודאי יכול לומר, אבל אני, לאן אני יכול לצמוח? רבי יהושע היה קדוש מרחם. הייתה אמו מביאה אותו לבית המדרש, בעודו בעריסה שישמע את כל התורה שעולה בבית המדרש, עליו נאמר, אשרי יולדתו. רבי אלעזר בן עזריה מיוחס דור עשירי לעזרה. יש מקום לומר לכל האנשים, גם אם רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע הם עצמם יודעים שהם התעלו, התורה לא ירושה להם, כל מה שהם התעלו זה לא בגלל הירושה ולא בגלל זכות האבות אלא בגלל עצמם. גם אם הם יודעים את זה, רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, אבל כל שאר האנשים שהם לא עם הרקע של רבי יהושע ולא עם הרקע של רבי אלעזר בן עזריה, הם יכולים לומר, לאן אני יכול לצמוח? איפה אני יכול להגיע? אני לא יכול להתעלות. הרי לא הביאו אותי כשהייתי ילד קטן אל בית המדרש. אני לא דור עשירי לעזרה הסופר. אז איך אני יכול לצמוח? אבל כשרבי עקיבא מתחיל בגיל 40 ללמוד תורה, ובסוף הוא מעמיד 24,000 תלמידים, הוא דוגמה שכל אדם יכול לצמוח, כל אדם יכול להתרומם. כל קיום התורה עד עצם היום הזה בזכות רבי עקיבא, היות ש אחרי שמתו 24,000 תלמידים בין פסח לעצרת, היה העולם שמה מהתורה, ורבי עקיבא העמיד את התורה עם התלמידים הנותרים שלו. לכן אמר לו רבי דוסה, על כן אתה ירבו כמותך בישראל. כשירו את רבי עקיבא, ידעו מאיכן הוא צמח ולאיכן הוא צמח, יאמרו אם כן, כל אחד יכול, התורה היא לא ירושה, וזה הפסד למי שיש לו הורים שיכול לירש מהם, אבל זה גם רווח למי שאין לו ממי לירש את התורה, הוא יכול לירש את זה, כי התורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה יבוא וילמד. לכן התורה ניתנה במדבר, כל אדם יכול להגיע וללמוד, ולכן ירבו כמותך רבי עקיבא כאלה שאין להם רקע והם צומחים. הם לא אומרים לעצמם איזה מסכן, כמה אני סובל, אין לי סיכוי להצליח, לא מבזבזים זמן על רחמים עצמיים. ואני לא אומר שאין סיבות לרחמים עצמיים. כן, יש בני אדם שסבלו מכל מיני דברים בחיים שלהם, אבל החיים הם עוברים בקצב מהיר מאוד, ימינו כצל עובר. 70 שנה, בגבורות 80 שנה, ובני האדם לא עירנים כמה זמן בחיים, הם מבזבזים על רחמים עצמיים. רחמים עצמיים דורשים כמות גדולה מאוד של אנרגיה, ולא עוזר שום דבר לשינוי המצב. הרחמים העצמיים לא מעניקים פתרון לאדם, אדרבה מקבים את המצב יותר ויותר. מרוב רחמים עצמיים, האדם מקבע את השלילי יותר ויותר, ומתעלם מהטוב שיש לו בחיים. והאמת שהזווית הראייה הנכונה היא, כמו שמופיע הפירוש המצודות על הפסוק בספר משלי, דאגה בלב איש ישכנה ודבר טוב ישמחנה. אנשים מתבלבלים, חושבים שכתוב בפסוק דאגה בלב איש ישכנה. זה פירוש הגמרא. הפסוק אומר דאגה בלב איש ישכנה. על זה אומרת הגמרא ישכנה. ישכנה מדעתו. יש כאלה שטוב להם להשיח דעת מהדאגות. יש כאלה שזה לא עוזר להם. לכן ישכנה לאחרים. ידבר על זה עם אנשים אחרים. בין כך ובין כך, הפסוק הוא דאגה בלב איש ישכנה. המשך הפסוק, ודבר טוב ישמחנה. דאגה בלב איש ישכנה, כשיש דאגה לאדם, ימעיט אותה, יפחית אותה, לא יהפוך אותה לרחמים עצמיים ויעצים אותה יותר ויותר, ואז יהיה מקור להשגת תשומת לב מאנשים, שהוא חושב שכך הוא יזכה לאהבתם ולקרבתם. דאגה בלב איש ישכנה, ואז האמת הוא יראה, דבר טוב ישמחנה. אותו דבר שהיה מקור לדאגה, על ידי שהוא התייחס אל הדאגה ממקום של אמונה וידיעה שבסוף הדברים יהיו לטובתו, הדאגה הזו היא תהפוך להיות מקור לטוב. הרי מפי עליון לא תצא הרעות, הכל אמור להיות טוב, אלא שאנחנו צריכים להמיר את מה שרע לטוב. איך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, בעזרת כוח האמונה. ואם האדם חושב, אם פלוני או אלמוני לא היה מזיק לי, לא הייתי סובל כל כך הרבה, זוהי טעות. כתוב בפלא יועץ, אפילו אם היה אדם יחיד בעולם, לא ירוויח יותר ממה שנגזר עליו. ואם יתווספו עוד מאות ואלפים סוחרים כמוהו, הוא לא יאבד ממה שנקצב לו. הבוטח בהשם, חסד יסובב אותו. והקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ובעזרת האמונה נוכל לגלות את הרפואה למכה. לכן הגאולה היא באה בלשון של פקוד פקדתי. למה דווקא פקוד פקדתי? השורש של פקוד פקדתי זה פקד. פקד זוהי הישועה. פקוד פקדתי, הקדוש ברוך הוא יושיע, יגאל, יציל את עם ישראל. אחרי האות פי, בסדר א' ב', מגיע האות צדיק. אחרי האות קוף, מגיע האות ריש. אחרי האות ד' מגיע האות ה', במילים אחרות. אחרי המילה פקד, מגיע המילה צרה. למה? כי אם אתה פוגש בצרה, דע לך שהאותיות הקודמות לצרה זה פקד. הפקד, פקוד פקדתי, הגאולה היא נבראה לפני המכה. שזה אומר שהמכה הייתה ידועה מראש, יש לה תכלית, יש לה כוונה, יש לה משמעות, יש לה משהו שהוא רלוונטי לאדם שסובל מהמכה הזו. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם שלא נקבל מכות, אבל אם והיה ואדם כבר קיבל מכה, אם יש לו צרה, חשוב לדעת שהפקד, אותיות פי, קוף דלד, הם לפני אותיות צדיק רשי. הפקד, הישועה, נברא לפני הצרה. מצינו בגמרא, מסכת מגילה בדף זין, אסתר שלחה לחכמים. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. מה זאת אומרת? האם אסתר מחפשת כבוד גדולה? מה פתאום היא רוצה שיכתבו אותה לדורות? אלא אסתר הייתה בשפל המצב, הייתה יתומה מאב ומאם. בדרך הטבע נראה היה שעכשיו תמיד לא תהיה במקום טוב יותר, תישאר בשפלות. לבסוף הקדוש ברוך הוא עזר לה, והיא הצליחה, והיא נעשתה מלכת מדי ופרס, והצילה את כלל עם ישראל ממוות לחיים. את זה היא רצתה להודיע לכלל עם ישראל, לדורותיהם, אל תתייאשו, תתחזקו בכל מצב, אדרבה, ככל שלא נרחם על עצמנו, אלא נהיה יעילים וטובים יותר. נראה שהקושי הוא לא כזה קשה, ונעלה ונתעלה ונגיע לראש ההר. כמו שהפתגם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש שלא תיתן לי צרות, אלא תן לי חוכמה להבין שאני יכול להתגבר על הצרות ולהיות מעל הצרות, להתרומם מהצרות. יש צרות, אבל האדם כשהוא מסיח דעת מהבעיות ומתמקד בעשייה, הוא מפתח אישיות של אדם חסין, חסון בנפשו. הוא לא מבטר על העוצמה שלו. יש כאלה בני אדם שמרוב כעס ותסכול על החיים או על האחרים, הם שונאים. הם שונאים כל מיני אנשים, כועסים עליהם. אבל כך הם מעניקים להם כוח, כי הם לא נרדמים בלילה, הם לא מצליחים להכניס אוכל לפה שלהם, לחץ הדם של הכועס עולה יותר ויותר, הבריאות ורמת השמחה והחוויות החיוביות עם בני המשפחה, כל זה נהרס, בגלל שהאדם מוותר על העוצמה שלו, הוא מתעסק שוב ושוב, כמה אני מסכן, כמה אני סובל, כמה אני לא יעיל, ומבזבז זמן על רחמים עצמיים. אומרת אסתר, כתבוני לדורות, אני הייתי יתומה, אני סבלתי, אני הייתי בשפל המצב, יתומה מאב ומאם. בדרך הטבע מה הסיכוי שלי לעלות ולהתרומם? אבל בואו ותראו, כתבוני לדורות, קחו ממני את המסר, את התקווה ואת הנחישות להמשיך הלאה. ולפעמים האדם בוכה בכייה של חינם, והקדוש ברוך הוא הופך את הבכייה של חינם לבכייה אמיתית. אתם בכיתם בכייה לחינם, והקדוש ברוך הוא קבע בכי לדורות, כך זה עם עם ישראל, כך זה עם האדם באופן פרטי. אלא שאדם לא צריך להיות עקשן ולומר, אני יודע הכל, אני אעשה הכל לבד. ודאי יכול האדם לבקש עזרה, סיוע, תמיכה מהאנשים אחרים. יש זמנים שהם כחושך ואפילה, נראה כנפילה לאדם. ודאי חשוב להתייעץ, לבקש עזרה, תמיכה. כמובן מאנשים שמבינים בתחום שממנו מתייעצים. לא לבקש עצה מכל אדם, וכל אדם ייתן עצה על בסיס ניסיון החיים שלו. אני יודע שלשלום בית כדאי לעשות כך וכך. אני יודע שלחינוך הילדים כדאי כך וכך. אני יודע שלתחום המשכנתא כדאי כך וכך. מאיפה אתה יודע? לא, כך אני עשיתי וזה עבד אצלי. גם אם זה עבד אצלך, האם זו עדות שזה אמור לעבוד לעוד 2,000 אנשים אחרים? צריך לבחור בן אדם שהוא באמת מבין בתחום, שהוא בדק, שהוא יודע, שהוא מכיר, שהוא ידוע כמי שמכיר. גם אז לא בטוח שתינתן העצה הנכונה. אבל לפחות נתחיל לראות שאנחנו בכיוון לבחור את העצה הנכונה מהאדם הנכון. כך מצינו בגמרא, מסכת ברכות נון ד' כתוב שם, הרואה אבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. שלום מפרשים, איזה חשיבות יש באותה אבן? האם ניצחו במלחמה בגלל שישב משה על האבן? אלא אומרים בעלי המוסר והחסידות, כדי לנצח במלחמה נגד עמלק היה משה צריך להחזיק ידיו כלפי מעלה, כמו שכתוב בספר שמות, והיה כאשר ירים משה ידו, רק אז וגבר ישראל. וכשנחלש משה, תמכו בו אהרון וחור, שישארו ידיו כלפי מעלה. אבל היות שמשה רבינו היה גבוה מאוד, כמו שכתוב במסכת ברכות נון דלד, היה גובה 10 אמות. לא הגיעו אהרון וחור לגובה שלו, לכן הוא צריך משה רבינו לשבת על האבן, כדי שיוכלו אהרון וחור להגיע אל ידיו ולתמוך בהן, ורק כך ניצחו ישראל במלחמה את עמלק בדרך נס. מה יוצא? מטרת האבן הייתה, כשהיה תש כוח משה רבינו, נקרא לזה נפילה אצל משה רבינו, ולכן היה צריך לשבת. וכשהוא ישב, אהרון וחור מרימים את הידיים של משה רבינו, ואז שוב גוברים ישראל. מה למדנו מכאן? מי שרואה אבן שישב עליה משה רבינו, מברך. האבן הזו היא מסמלת את העזרה של אהרון וחור למשה רבינו. עיקר הברכה היא לא רק כשאדם הוא נחוש, אני יודע, אני אעשה, אני אסתדר לבד. עיקר הברכה לא חייבת להיות שהאדם הוא נחוש ועקשן, אלא נחוש ומתייעץ וגמיש, גמיש בדעתו, מוכן לשמוע עצות, שומע לעצה, חכם. למדנו שגם בזמן שאדם בעת חולשה לא ייפול ברוחו או לא יתעקש, אלא יתפלל לריבונו של עולם, אבל גם לא יימנע מלבקש מאחרים שיסייעו, שיעזרו, שיתמכו, שלא יהיה בנפילה לבד, כמו משה רבינו, שיתיישב על האבן כדי שיעזרו אהרון וחור, ועל אבן כזו שישב עליה משה רבינו, גם מברכים. אז יש זמנים שהם קשים, יש דרך להתנהל בדרכי הטבע לצאת מהם, אבל קודם כל, לדעת עם ידיעה ברורה, אם רע, יצא מזה טוב, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנתיים. התפקיד שלנו הוא רק לחשוף את הטוב שיהיה, להאמין שוודאי זה יהיה טוב. בדרך צחות, אמרו, את האתרוג מחזיקים אותו הפוך בזמן שמברכים על הלולב, כמו שכתוב באורחיים סימן, תף ריש נון א', למה? הפיתם הוא למטה כלפי הקרקע, ללמד, כשאדם נמצא במצב שלא נראה טוב, כשהפיתם כלפי הקרקע, הפוך, אז מברכים. זה זמן הכושר לברך, כמו שמצינו בגמרא מסכת שבת. אמר רבם, עם ישראל קיבלו את התורה פעם אחת במעמד הר סיני, וחזרו וקיבלו בימי אחשוורוש. כתוב שם, קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר. למה חז"ל כתבו, אמר רבה, חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש? למה בימי אחשוורוש? מה רע לומר בימי מרדכי ואסתר? אלא ללמד, קיבלו את התורה בימי אחשוורוש. דווקא בזמן שהיה נראה קשה, בלתי אפשרי, בזמן הזה, לא רק שהסתדרו, לא רק ששרדו, אלא קיבלו את התורה פעם נוספת, וזוהי מעלה נהדרת. לכן פעם הבאה שנרגיש רחמים עצמיים, בואו נשנה את המיקוד. לא נרשה לעצמנו להמשיך לחשוב שהחיים לא הוגנים, שהחיים אמורים להיות שונים. במקום זה, בואו ונרשום לעצמנו את המצבים והחוויות החיוביות שיש לנו. בואו ננסה לראות מה כן יש בהווה, מה אפשר לשפר, איך אפשר לשדרג מה שיש, להתרכז במה שיש, את זה לחוות, ואת זה גם לשפר. יש לי ילדים, איך אני יכול להעמיק את הקשר איתם? יש לי קהילה, איך אני יכול שם להיות יותר נותן או יותר מקבל? לנסות להפיק את המירב ממה שיש. כשנוותר על הרחמים העצמיים, נהיה חזקים יותר, אחראים יותר, בוגרים יותר, שונים יותר, יעילים יותר לעצמנו ולאנשים סביבנו. אין זה אומר חלילה שהאדם אמור להתגאות. בסוף פרשת בהר אומר החתם סופר, לפעמים מועיל לצדיק עבירה אחת שעשה יותר מהמצוות שעשה במהלך החיים שלו. למה? על ידי החטא הוא קונה כניעה ושפלות בנפשו. כמובן שהאדם לא צריך ללכת אחרי החטא מלכתחילה, אבל אם והיה ורחמנא ליצלן הגיעה הנפילה, הנפילה עוזרת לאדם להיזכר שהוא אדם, לא להתגאות. ואומר הרב דסלר, גאווה זוהי האמונה שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, ואם זה כוחי ועוצם ידי, אז לא חל בי הכלל של אל תאמין בעצמך עד יום מותך. גאווה היא כשאדם לא ערני לכך שאם היום הוא מרומם, מחר הוא יכול ליפול. אז אין הכוונה שהאדם יהיה אחראי לעצמו, לחיים שלו, למה שהוא יכול לעשות ממקום של כוחי ועוצם ידי, אבל כן לזהות מה הוא יכול לעשות, יכול לשפר, ולהיות ערני לכך שאם כל העשייה שלו, שלא יסמוך על כוחי ועוצם ידי, אלא ודאי יתפלל לבעל הכוחות כולם שיסייע בידו להפיק את המרב מכל המצבים, מכל הסיטואציות. כמו שאומרים בהגדה של פסח, אחד חכם ואחד רשע. הפירוש הפשוט, יש אדם שהוא חכם, אדם שהוא רשע, דרשו בעלי המוסר והחסידות. אחד חכם, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא אחד והוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, הוא חכם. מי שאומר ואחד, כלומר יש את אחד, זה הקדוש ברוך הוא שעשה עושה ויעשה לכל המעשים, אבל יש גם את ה-ו, יש את כל המתלווים אליו, זה רשע. אחד זה החכם, ואחד יש נוספים לאחד הזה, זה הרשע. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ויחד עם האמונה הזו יודעים שמעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, ואין הדבר תלוי אלא בי. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.